הצמצום הרביעי שהמשנה בתענית אומרת שחמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, נבקעה העיר וחטא העגל. נבקעה העיר, חטא העגל, הוא עמד צלם בהיכל, חוסטו מסתורה, ועל מה דילגתי? מוטל התמיד, נכון, תודה. הסדר במשנה הוא לא סדר פונולוגי, מכיוון שחטא העגל הוא ראשון, ועמד צלם בהיכל, שתי דעות בירושלמי, בידי אפוסטמוס, בידי מנשה, ואז אם מנשה זה צריך להיות הדבר השני. אבל בכל אופן המשנה פותחת בעורקי העיר, והגמרא שואלת גם בבבלי גם בירושלמי שאלה שאי אפשר לא לשאול, את עשו מפורש בירמיהו, סוף ירמיהו, ותשאל החודש עורקי העיר, והבבלי עונה תשובה מאוד פשוטה, וזה נכון, ירמיהו מדבר על בית ראשון, ותשאל החודש עורקי העיר, ובבית שני 17 בית עמוד זה ירושלמי. עונה תשובה אחרת, תשובה מאוד מיוחדת, תשובה מאוד עמוקה, תשובה שיש הרבה מה ללמוד אותה, וזה לא נעשה עכשיו. הירושלמי אומר, קלקול חשבונות היה כאן. מה זה קלקול חשבונות? איך יכול להיות דבר כזה? זה תשובה מפחידה. מה זה קלקול? הנביא, הנבואה פה לא נכונה, זה הפשוט. הנבואה פה, זה באמת היה ב-17 בתמוז, כך אומר הירושלמי. רק סדרי שמיים וארץ התמוטטו, הפגיעה הזאת של פריצת החומות היא פגיעה שפגעה אפילו בנבואה. אנחנו לא נעסוק באמת בזה. אני יותר רוצה לשאול על על האמוראים של הירושלמי. מאיפה האמוראים של הירושלמי החליטו שהפסוק הזה לא נכון? את האמוראים של הבבלי רואים פסוק, חוזרים אחר. מה, מישהו יכול לזכן את פסוק? יש פסוק, נסענו אחור, יש פסוק, סליחה, זה בית שני, לא בית ראשון. על האמוראים של הירושלמי, ברור, ברור במהירות מוחלט שאין כמוה. העיר נפרצה ב-17 בתמוז. לא כתוב שם מקור, לא כתוב שמאיפה אתם יודעים את זה, לא כתוב שיש מסורת, לא כתוב כלום. המוראי ארץ ישראל, המוראי ירושלמי, יודעים בוודאות שאין לי ממנה, עד כדי כך שיש להם בהירות כזאת, באמת כזאת מוחלטת, שהם מסוגלים להגיד קלקול חשבונות. ודאי שקלקול חשבונות לא בא להקטין את ירמיהו הנביא חלילה, ולא את הנבואה. בכל אופן זו אמירה מאוד מאוד תקיפה, שהיא ודאי קשורה למהלך הגדול. הרב ציודה בשיחות ל-17 בתמוז קצת עסוק, בעיקר השיחה היחידה שנותרה לנו היא עסוקה בקלקול חשבונות. אני אבל מנסה להבין מאיפה הוודאות הזאת שלהם שיש פה קלקול. בסדר, שצריך להבין בתשובה. אני מניין לכם, מניין לכם, אנחנו חוזרים שוב לא לפי סדר המשנה, לפי סדר ההיסטוריה, ב-17 בתמוז שבו חטאנו את חטא העגל. חטא העגל שבסופו של דבר זה נהיה חטא העגל. כן, ברור, אני חושב, ברור לאמוראים של ירושלמי שהעיר הובקעה ביום של חטא העגל. זה פשוט להם. כמו שיש להם ידיעות, כנראה, מסורות, שהן גם מקור בכתב על זה שהעיר נבקעה בידי הרומאים ב-17 בתמוז בית שני. בית שני זה בזמן חזל, בית שני זה רומן בית ראשון בזמן רבי יוחנן בן זכאי, זה לא בזמן תנאים שמוזכרים ודאי במשנה. אפילו לקראת סוף תקופת התנאים מאיזושהי בחינה. אז הם ידעו 17 בתמוז, זה היה ברור להם שכמו שזה 17 בתמוז בית שני, פשוט לא יכול להיות אחרת. פשוט שהחומה הובקעה גם בית ראשון ב-17 בתמוז. כתוב בירמיהו אחרת, קלקול חשבונות. כתוב, נכון. בשעה שהעולם כולו נחרב, אז גם הנבואה נפגעת, נכון. אבל זה היה ב-17 בתמוז. למה? למה זה חייב? זה מתחיל בתאריך, ורק אחר כך מגיע למציאות. זה מוכן להתבקר גם עם העדות של ירמיהו הנביא. מה היה ב-17 בתמוז? אנחנו אומרים בתחילת עינינו, עינינו, השם אלוקינו ביום צנתן, צום תענתנו. כי בצרה גדולה אנחנו בצרה גדולה, אנחנו בצרה מאוד מאוד גדולה. יש לנו הרבה צרות, יש לנו אויבים ובעיות כלכליות ובעיות של סיים, בעיות של רבות שצריך לטפל בהם, אבל לא לזה התכוונו כשאמרנו בצרה גדולה. אנחנו בצרה גדולה, אנחנו בצרה גדולה שוב כעיר, אנחנו בצרה גדולה על חוק העיר, אנחנו בצרה גדולה שעמד צלם בהיכל ובוטל התמיד ונשרפה התורה. זה הצרה הגדולה, זה עומק הצרה הגדולה, זה שורש הצרה הגדולה. זה צרה גדולה שאנחנו לפעמים לא יודעים בכלל שזה קרה, וגם אם זה קרה, זה נראה לנו איזה אירוע עתיק יומין, שמה לא ולנו, אבל זה הצרה הגדולה. לא כל יום אנחנו מסוגלים להבין שזה הצרה הגדולה. ב-17 בתמוז אנחנו יכולים להבין, יכולים להתעלות, זה לא פשוט בכלל. אנחנו יכולים להחדיר אל תשומת ליבנו שהצרה האמיתית של 17 בתמוז זה לא מה שקורה עכשיו. זה רק ביטויים דלים של הצרה האמיתית. הצרה האמיתית זה שורש הצרות כולם, זה חטא העגל. ומתוך כך נבקעה העיר. כי מה ב-17 בתמוז כל החשבונות של כל האמוראים מגיעים לזה שחטא העגל ב-17 בתמוז. בין אם התורה בו', בין אם התורה בז', בשבועות. אנחנו חוגגים חג מתן תורה בחג השבועות. אנחנו יודעים אבל שחג השבועות, מעבר למורכבות של התאריך שלו, שזה דיון לסוגיה אחרת, אנחנו יודעים 17 בתמוז במהות שלו, במקור שלו, בשורש שלו, 17 בתמוז היה צריך להיות יום קבלת התורה. זה מה שהיה צריך להיות 17 בתמוז. ב-17 בתמוז ירד משה רבנו וידיו לוחות הברית. והלוחות, לוחות, הם מעשה אלוקים. והמכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. אני לא יודע מה זה אש חורה, כתובה על אש לבנה. אבל הלוחות, לא רק התוכן שבהם הוא אלוקי, לא רק האמת הזאת, לא רק התגלות נשמה, ולא רק חיבור ושייכות אמיתית לאין סוף האלוקי. הלוחות זה איזה מין עצם, ממשות כזה, שהיא אלוקית. אני לא יודע איך אפשר להגיד את המילים ממשות אלוקית, עצם אלוקית. אי אפשר להגיד, אבל זה מה שהלוחות ראשונות. לוחות ראשונות, הקדוש ברוך הוא כותב במה שלו, האש הזאת שחורה ולבנה, זה לא אש עם צבעים, ברור שלא. זה קודש עליון, 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 שמופיע פה בתור דבר שאפשר להחזיק אותו בידיים. שמשה רבינו מוריד את הלוחות אלינו, פרשו של דבר שהתאריך המקורי הזה 17 בתמוז, זה היום שנקבע, זה היום שמסוגל, זה היום שנתבענו, שהיינו מסוגלים לקבל את התורה. לקבל התורה זה לא רק לשמוע את התורה, חלילה, לשמוע את התורה זה לא מעט. זה לא רק האמירה הנשמתית, זה לא רק הציווד בעצם, זה בפועל, בחיים ממש. אם משה רבינו מקבלים, אם משה רבינו מוריד את הלוחות, מביא את הלוחות אלינו, אז הלוחות בתוכנו, הלוחות בקרבנו. אנחנו אוחזים לתורה, פירושו דבר, אנחנו יוצרים מגע ממשי, אמיתי, מוחלט, עם הממשות, עם החומר, אם אפשר לקרוא איזה חומר, חומר שלא חומר. אז העולם הזה הוא עולם אחר לגמרי. אז אין שום הבדל בין מה שאלוקים נתן לנו לבין מה שקיבלנו בפועל. זה צריך היה להיות היום. אבל בסופו של דבר היום הזה לא היה כזה. בסופו של דבר היום הזה היה יום של חטא העגל. היום של חטא העגל זה ממש בעיה של דקות, של שניות, שאנחנו מבינים היטב שאין מקריות בדברים האלה, וזה חייב היה להיות כנראה, וזה היה הכרחי, והפער הזה, החטא הזה הוא לא הגלישה חד פעמית שמישהו לא שם לב ולא אכל טוב ארוחת בוקר באותו יום. ברור שהחטא הזה, הנקודתי הזה, מבטא את זה שהעולם הוא לא ברחי, וזה שאנחנו צריכים לעבור עוד אלפי שנות היסטוריה כדי שקבלת התורה ומתן התורה יהיו אותו דבר ממש בפועל בנגלה. והנפילה הזאת של חטא העגל, המשבר הזה של חטא העגל, שחלילה לא פוגע ולא יפגע בזה שהתורה ניתנה לנו, ולכן בעצם נשמותינו ובעצם חיובינו אנחנו חייבים בתורה. נכון, אנחנו למדנו בשבת, קראנו על המקושש וחזל ככה תוס מספרים שהמקושש היה הצופחד, קראנו, ויש דעה בגמרא אצלנו שצופחד היה מקושש שהוא מסר את נפשו, כי עם ישראל חשב שאחרי חטא העגל זה כבר לא תורה, אנחנו כבר לא תורה, וצלופחד רוצה, לפי הדעה שזה היה מקושש, צלופחד רוצה לשכנע את עם ישראל, למד את עם ישראל, להראות את עם ישראל, אנחנו כן תורה, אנחנו כן תורה, ובמקום לדבר, במקום להתווכח, אז הוא עושה מעשה קשה מאוד, מעשה של מסירות נוראית ומפחידה, מסוג של אווירה לשמה, והוא מחלל שבת, בדבר שברור שהוא לא הרוויח ממנו שום דבר, בשביל כמה זרדים, הרי זה בעדים והתראה, ברור שהוא לא הולך למות, זה לא איזה יצר אינטרסנטי שברור שהוא לא היה מרוויח מזה שום דבר. יש פה אז אמירה, אני הולך להסתכל על חילול שבת. אני הולך להסתכל, פרושו שלא, אנחנו תורה ברמה כזאת שהיא לא תלויה בקבלה שלנו, בהבנה שלנו, בהתעלות שלנו ובהכלה שלנו. אנחנו תורה, נכון. מבחינה עצמית אנחנו תורה, אנחנו מחויבים בכל פרקי תורה, כמו חלילה בישראל מומר, שהוא חייב בכל הסייגים והגזרות הכי הכי קלים ורחוקים, משום שישראל הוא, וזה שום דבר פה לא השתנה. אבל איבדנו עבידה גדולה וקשה, את העצם לא איבדנו. אבל את ההופעה בפועל, את זה שהעולם הזה יכול היה להיות העולם הבא בחוברת, את זה שהעולם הזה יכול היה לא רק לקבל את הסגולה, אלא לחיות, שלא הייתה, לא היה הבדל בין סגולה לבחירה. שהעולם הזה היה משתנה לחלוטין כבר אז, למה שהוא עתיד להיות באחרית הימים, את זה איבדנו. איך איבדנו בחטא העגל? שבאמת מי שחטא אותו זה קבוצה קטנה מאוד בעם ישראל, אבל זה שכל העם יש מעגלים, יש כאלה שבמעגל מרכזי במחולות סביב העגל, ויש מעגלים של שתיקה, ויש מעגלים של תמיכה, ויש מעגלים של חוסן מחאה, ויש מעגלים של מחאה רפויה. אז זה מגלה בעצם איזו טינה שקיימת בלב הקהל כולו, בלב האומה כולה, ולכן אנחנו הלוחות נשברים. הלוחות שנשברות, או חטא העגל, נשברו הלוחות, זה הביטוי במשנה. לא כתוב שחטא העגל. חטא העגל זה מה שגורם לשבירת הלוחות. שבירת האותיות פומחות, האותיות מרחפות בחיי העולמי, נכון, אבל להחזיק אותם לא רק באופן מרחף. ממש, חוויית חיים הכי הכי פשוטה, זה איננו. זה איננו, על זה איננו, מה פה? זה איננו בצורה טבעית. יחידים, בדורות גדולים, צריכים לעבוד קשה, 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 כדי לשחזר את הקשר הזה. ולחזל ברור, קודם כל רואים בפועל, הנתונים היו שהחומות נפרצו ב-17 בתמוז בית שני, לחזל ברור שמתחתה, זה יום שפריצת החומות. זה היום, יום שחטאנו בחטא, יום שנשברו הלוחות, זה פריצת החומות. כי הלוחות בעצם הם החומות שלנו. משום שהחומות של ירושלים שאתם רואים היום, אתם יודעים שזה סתם מפעל ארכיטקטוני יפה ונחמד, כמו שמגדל דוד לא קשור לשום דוד המלך. כך הלוחות האלה הם ברובם לא על התוואי של ירושלים, הם ברובם בחוץ, חלק בעיר החדשה וחלק בכלל לא בכיוון. החומות של ירושלים אנחנו מתכוונים. חומה, מה זה חומה? הוא אומר פשוט חומה. אם חומה נפרצת במקום אחד, אז היא כבר לא שווה כלום. אם חומה שתהיה 20 קילומטר, לא משנה מה האורך שלה, אם יש לה מקום אחד, נכון, השרשרת נמדדת לפי, החוזק של השרשרת זה נמדד לפי החוזק של החוליה הכי חלשה שבה. חומה היא בעלת ערך לפי הנקודה הכי חלשה שבה. ואם במקום אחד נפרצה החומה, אז החומה לגמרי מפסיקה להגן. לא רק שהיא לא מגינה יותר, אלא גם שהיא ברוב המקרים נהפכת לרועץ, משהו שנהפכת למלכודת מוות. במקום שהאויב יהיה עסוק עכשיו בניסיון לסגור את כל המבואות, אז עכשיו כל האנשים בתוך העיר לכודים, והאויב שולט בה, יכול לרכז את כל הכוח שלו בדיוק באותה פרצה. מה זה החומה הזאת שנפרצה? שוב, החומה שנפרצה זה מהלך טקטי מבצעי בשטח. בטח היו המון ניתוחים מאוד מעניינים טקטיים, מה שהיסטוריון אז אני מספר בדיוק איך שלבי הקרבות התקדמו, עד שטכנית הם הצליחו לפורר ולקעקע את האבנים ב-17 בתמוז. ומסתבר שגם בבית ראשון אותו דבר, שאם היו שם היסטוריונים, או לא היו היסטוריונים, אז היה תהליכים מדיוניים מאוד ריאליים, מאוד שכליים, מאוד שמסבירים איך שלב אחרי שלב, בדיוק ביום הזה, צריך להיות באיזשהו יום כלשהו, נכון? אז זה קרה ביום הזה. לא, לנו ברור שזה לא סתם קרה ביום הזה. ברור שזה לא סתם קרה ביום הזה, ולחכמי הירושלמי ברור, זה לא יכול להיות בשום מקום אחר. כי באמת יש ניתוח ריאלי, מעשי, טכני, מה קרה שהחומה נפרצה בדיוק ב-17 בתמוז. אבל אנחנו מסתכלים על החומה, לא כאל משהו טכני. החומה הזאת היא, מה זה חומה? כתוב, נביאייך לא עלו בפרץ, כך אומר הנביא יחזקאל. בימים הקרובים מאוד לפריצת החומה, נביאייך לא עמדו בפרץ. מה זה לעמוד בפרץ? לעמוד בפרץ זה ביטוי שמופיע הרבה בספרים. לעמוד בפרץ זה אני חומה ושדי כמגדלות. אל תקריא שמיים שדי זה בתי מסור, בתי מדרשיות. אני חומה, מה זה חומה? חומה שמתממשת בפועל, החומה, אז, איך קראו למבצע של צהל בג'נין? חומת מגן. לא שחבו שם בלוקים ואבנים ובנו חומה. בוודאי, מדובר על התפקיד של חומה. חומה זה מין כוח כזה גדול כזה, אחדותי כזה, כללי כזה, עוצמה כזאת, שכשהיא נמצאת, אז מי שמאחורי המוגן. אז מי שמאחורי יכול לשבת בשקט. אז כל הצבאות שבעולם יבואו ויקשלו אל מול החומות האלה. חומה במובן הפיזי שלה זה מה שרואים כאלה גושי אבן מאוד מאוד גדולים וקונצרטינות וכו'. אבל חומת ירושלים, לכולם ברור שחומת ירושלים לא מתחילה משם. אנחנו רואים בספר נחמיה איך יש מלחמה אדירה על בניית חומת ירושלים, על סתימת הפרצות. בספר נחמיה בא ועוד שרידים רבים מהחומה של בית ראשון עוד קיימים, והוא סוגר את החומה. ואנחנו לא תמיד מבינים מה פירוש החומה הזאת, אבל האויבים שלנו, הם תמיד מכירים את עומק הסגולה, הם תמיד עליך הברית יחרוטו. מאיפה האויבים שלנו יודעים מה קורה פה? משום שכל הסיבה שנלחמים בנו, זה מתוך הרצון הפנימי, התת מודעי שלהם להילחם בשם השם. ולכן רואים שם איזה מאבקים אדירים, כמעט כל ספר נחמיה עוסק רק בסוגיה הזאת. איך הוא מחליט לבנות החומה, ולגייס אנשים, ואיך עמי הארץ, וכל השמות האלה שאני לא רוצה להזכיר בבית המדרש, עושים הכל כבדרכי שלום, בדרכי חנופה, ובלשון חלקלקה, ובשיתוף פעולה עם כל מיני אנשים שמתיימרים להיות או ידידים של נחמיה ותומכים של נחמיה, ואיזה נביאה, אפילו נביאה, או מי שמתיימרת להיות נביאה, מתיימרת להגיד דבר השם, היא זאת שמנסה ללכות את נחמיה, להפיל אותו במלכות, שהחומה לא תיבנה. וכל המלחמה הגדולה שבסופו של דבר הוא בנה את החומה, והעיר חרבה, ככה כתוב שם. ורבה השממה מהבתים, ומה אתה בונה חומה? אין פה כלום כמעט. בדיוק, חומה נפקעת לבנות. מי צריך את החומה? ומבטיחים לך לעשות בריתות, ואל תדאג, הם לא יציקו אותך, והכל יהיה בסדר, ויכול להיות שזה מעשה של ירידה ממלכות, ובגלל זה המלך הפרסי יעצור ויפריע ויזיק. אבל נחמיה נלחם בכוח על החומה, כי ברור לכולם שחומת ירושלים, שירושלים האמיתית, היא לא עוד משהו טכני. חומת ירושלים, כמו כל דבר בכלל ישראל, ודאי וודאי וודאי שחומת ירושלים זה העוצמה הזאת, זה הכוח הזה, הכביר הזה. מה זה חומה? לוקחים, ככה חומה צריכה להיות, לא תמיד מצליחה להיות כזאת, אבל צריכה להיות. חומה זה ממשהו אדיר וחזק ותקיף, שמה שהאויב לא ינסה לעשות, אז הוא לא יצליח, מאחורי החומה אפשר לחיות בשקט. אז היא לא תמיד מצליחה להיות כזאת, או האויב לפעמים חזק מדי, אבל זה התפקיד של החומה. החומות שלנו זה לוחות ראשונות, זה הלוחות שלך, זה החומות שלנו. מקור הכוח שלנו. מה באמת חומות אמיתיות, לא חומות בדויות, לא חומות דמיוניות שאתה חושב שהן יעזרו והן יעזרו בסוף לשום דבר. הן חומות באמת שנפרצות ואז הן הופכים אותך ללחות במלכודת ולא יכול להימלט מפני האויב. החומות שלנו זה מדרגת החיים הפנימית הזאת שתמונה בנו, שיכולה הייתה להיות בנו. כשחטאנו בחטא העגל, כשלא הצלחנו לקבל, לא הצלחנו להמשיך את מעמד הר סיני עד תום 40 הימים האלה, בעצם התברר שהחומות פרוצות. החומות פרוצות פירושו של דבר שלכל אחד מאיתנו יש חור שחור בלב, זה הפשט. אחר כך ממילא תבנה חומות, הם יפרצו. הם יחזיקו מעמד עוד 100 שנה ועוד 100, הם יפרצו בסוף. פירושו של דבר שבסוף הפוסטמוס ישרוף את התורה. פירושו של דבר שיעמד צלם בריחיים, כן. פירושו של דבר שמבוטל תמיד, זה הנקון נפקמינו. פירושו של דבר שאנחנו בצרה גדולה, אנחנו. מה הצרה הגדולה? תהיה רשימה ארוכה של צרות. הצרה שלנו, אנחנו מגלים אותה בהמון המון פנים ופרצופים, אבל עומק הצרה, שורש הצרה זה שמה. זה שהובקעה העיר. זה כל חומה שלא תיבנה, בלי שהתמודדנו מול שבירת הלוחות, היא חומה שעתידה להיפרץ. והחומה האמיתית הזאת מילה נבנית איפה? היא נבנית בתעניות כאלה שבהם העצום הוא באמת חסר משמעות. אין שום בעיה אם מישהו אוכל ארוחת בוקר או לא אוכל ארוחת בוקר. זה לא עבירה ולא אבון ולא משהו שלילי ולא משהו בעייתי. לא יום אחד כולם נסים להיות קדושים. זה לא כמו יום כיפור שאנחנו נסים להתרומם או לזנוח כביכול מדרגת הגוף ונסות להיות רוחנים. ממש לא. התפקיד של העצום הזה הוא תפקיד אחד. התפקיד של העצום הזה זה לא לתת ליום הזה לעבור. לא לפספס אותו, לא לשכוח, כשאתה לא אוכל ביום הזה, אז אתה זוכר שיש ליום הזה משמעות. זה מין תזכורת, זה צליל צורמני שנועד לגרום לך על הושב ותזכור עצמך שאתה בצרה גדולה. לא בגלל הבעיות של הפרנסה והמשכורת והביטחון והממשלה, ממש לא, זה הכל ביטויים קטנים. אתה בצרה גדולה כי החומה פרוצה, ואת החומה הזאת אפשר ליצור ולבנות ולחדש דווקא מתוך זה שבתענית אנחנו מוצאים זמן ושמים על לב ומתמקדים ומנסים להזכיר לעצמנו את הראשונות ומנסים להזכיר לעצמנו דברים שביום אחר בכלל לא קל להשתכנע מהם. אם ביום אחר אתה שומע שהבעיה העיקרית שלך זה נשברו הלוחות, אז הדברים קשה להם מאוד לחדור ללב, כי זה נשמע תלוש ווואלה, הלוואי שזה יהיה הצרות שלי, נכון? לא, אז ממש לא הלוואי שזה יהיה הצרות שלך, זה הצרות שלך. ביום הזה, יום שסגולתו הייתה קבלת תורה, היום הזה, אם עם ישראל ככה משהו בכל מיני מקומות, שאם ביום הזה הם לא היו בוקעים את החומה, אז הם לא היו בוקעים את החומה. היום הזה זה יום שאנחנו נתבעים, יכולים, מה זה נתבעים? מסוגלים, מתוך שאנחנו מסוגלים, אנחנו נתבעים. יש ביום הזה כוח, כמו שבראש השנה יש כוח לזכור ולהיזכר, להיות מוזכרים. כמו שבחג הפסח יש כוח לצאת לחירות, ככה ביום הזה יש כוח להיפגש עם התורה בעצם כהרתה. יש כוח שאנחנו נהיה יותר ויותר שומרי החומות. שאנחנו, כל אחד מאיתנו, על אחד כמה וכמה, מי שיושב בבתי מדרש, מי שמתגדל בתורה, מי שמקדיש את עצמו, ודאי את התקופה הזאת, לעיסוק בזה, אנחנו צריכים להיות החומה של ירושלים, אנחנו צריכים להיות החומה של עם ישראל. מי יהיה? יש חומת מגן ויש כיפת ברזל ויש כל מיני דברים שהם חשובים מאוד, ברור שהם חשובים מאוד, וצריך להתפלל ולהשתדל לעזור בכל התחומים, אבל עצם החומה, שורש החומה זה לא הבלוקים, הבלוקים הם בסופו של דבר לבד, הם לא יעזרו, הם חומר, וחומר הוא תמיד מתפורר, זה לא יעזור. החומה האמיתית זה הבירורים האלה שצריכים לעשות בכל יום ובכל שעה, ואחד כמה וכמה בימים כאלה, שהחי יתן לליבו, של הקשבה, שאת הצורך לתקן בחומה, אנחנו צריכים להיות אלה, הלוואי שיקום בעם ישראל אנשים שכאלה שעומדים בפרץ. מה זה לעמוד בפרץ? ואם יש חור בחומה, יש פרצה בחומה, אז צריכים להיקרב בנים, קודם כל לזהות את החורים בחומה, קודם כל להבין אותם, קודם כל ללמוד אותם, לרצות להיות חומה, ומתוך כך, כמו שהרועים של נבל אומרים על דוד המלך, שאנשים היו חומה, מה הם בנו שם אבנים? הם היו חומה. אז אם יש אהבה גדולה ואמונה גדולה והכרה בזה שהעם הזה יכול לקבל את התורה באותה רוממות עליונה כמו שנתנו לו את התורה, וממילא כל העולם הזה מגלה בצורה בהירה ומוחלטת מה שהוא יכול לגלות, את מה שהוא ככה אלפי שנים, אלפי שנים כבר נחסר ונסתר ותמון וקשה לראות אותו הרבה פעמים, אז להיות חומה זה קודם כל לזהות איפה הפרצות, איפה הבעיות. מי שאוהב את העם הזה ומי שמאמין בעם הזה, עניינו הגדול זה בעיקר לעסוק בחסרונות. למה בחסרונות? כי זה כמו מי שאוהב מישהו אחר, אז הוא צריך לזהות את הבעיות כדי לטפל בהם. לטפל בהם. עוסקים בחסרונות לא בשביל להגיד פה יש חסרון ופה יש בעיה. עוסקים בחסרונות כי מי ייתן את המענה אם לא, אני, אם לא מי שמתעסק בחסרונות. אם לא מי שאוהב את העם הזה ומי שמוכן למסור את נפשו עליו. אם לא מי ששואף להיות מהרועים האמיתיים, שאין להם כתר ולא תואר ולא הדר, אבל הם הרועים האמיתיים. לזהות חסרונות לא בשביל להטיח, לא בשביל להתרברב, ולא בשביל להגיד אצלי אין את הבעיות האלה. מה זה אצלך? ואם החומה פרוצה זה יעזור לך שבשכונה שלך אין את הבעיות האלה? אז חיילי מלך בבל או מלך רומא או כל מלך שלא יהיה, לא יחברו. אז במקום לבצר את השכונה שלך ואת המקלט שלך ואת הבית שלך, אתה הולך לעמוד בפרץ לזהות את הבעיה, וכשמזהה את הבעיה אתה לא מסביר מי השם ומה השם, אתה בגופך הולך וחוסם את אבנה בלסתרות. אתה מגדל מעצמך, מייצר מעצמך אמת, צרופה, רוחנית עליונה כזאת, אתה משתדל ואתה יכול להשתדל, ואם אנחנו חושבים ככה ואם זאת דרך הפעולה ואם זאת המטרה בשביל לעמוד בפרץ, אז יש סייעתא דשמיא אחרת לגמרי, אז יש ברכה שונה לחלוטין, אז יש התגדלות, אז הקדוש ברוך הוא תומן, הקדוש ברוך הוא מקיים בנו את הבא להתאר מתארם, הם מסיים בידו. ואם אנחנו פותחים פתח כפתחו של מאחד, נפתח פתח כפתחו של אחד. אז זה יום כזה שעל בצורה גדולה אנחנו, כי אנחנו ביום כזה מסוגלים להשתכנע בצורה הרבה יותר אמיתית מי אנחנו באמת. וכשאתה זוכר מי אנחנו באמת ומה אנחנו בפועל, אז כל הדברים החברים, כל הצרות נהפכות עם כל הכאב שלהם וכל הגודל שלהם וכל הזעזוע שלהם, זה נהפך למשהו הרבה 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 יותר מצומצם. וככל שיותר בונים חומה וככל שיותר עסוקים בבניית החומה, אז מי ששבוי בתוך החומה הוא נהיה אחר לגמרי. הוא יודע שאתה חומה, הוא לא יודע שאתה חומה, זה לא משנה. ככל שאנחנו יותר עסוקים בלהיות באמת שומרי החומות, באמת להקים כוחות שיעזרו לעם ישראל לפי מחרכנו, כמה שנצליח, לא תלוי בנו כמה שנצליח, תלוי בנו כמה ננסה, כמה נשתדל, כמה נרצה. אבל כשבונים חומה, אז העם השוכן בציון מוגן על ידי חומה, הוא יודע או לא יודע, אז דברים פחות פוגעים, הוא פחות מפרים, ומעילה, אתם יודעים שכל כוחות הביטחון הם תפקידם רק לאפשר לעם לגדול ולחיות ולהוציא מתוכו את כל מה שקיים. ודאי שטובי הכישרונות לפעמים צריך לשלוח בעיתות משבר ומצוקה לטובת הביטחון. הביטחון זה לא תחום יצירתי, זה לא תחום מקדם, זה לא תחום שמראה בפועל את הכישרונות שלנו. זה אגב אופה, זה טיפול בצרה. אבל ככל שהביטחון הוא עוצמתי יותר, הביטחון הרוחני גדול יותר, אם יודעים או לא יודעים, אז ממילא העם יותר גדל ויותר מודע לעצמו ויותר מבין מי הוא ויותר פורח ויותר גודל. אנחנו רואים שם בספר נחמיה תופעה מאוד מעניינת, שצריך לדבר עליה ביתר שלווה, אבל אני מסיים בזמן בעזרת השם, שפרק ג' בספר עזרא, פרק ג' בספר עזרא הוא רשימה ארוכה מאוד, רשימת יחס העולים, רשימה ארוכה מאוד של שמות, 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 שמות של אלה שעלו מבבל. הפרק הזה מופיע בשלמותו, מישהו עשה שם כאילו העתק הדבק, עבר מספר תחילת ספר עזרא לאמצע ספר לנחמיה י"ב, מעזרא ג' לנחמיה י"ב. אתה בודק שם, אתה כמעט, 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 לא כמעט, אני חושב שאני לא מוצא הבדלים גם באותיות, אבל אני לא בטוח, אין כמעט הבדלים. ברגע שנחמיה גומר לבנות החומה, אז כתוב שם ומצא כתוב את מגילת היחס. בהתחלה כשהם בבל יש מגילת היחס. אחר כך עברו הרבה שנים, כמה שנים עברו בין תחילת ספר עזרא לבין נחמיה, יש בזה כמה דעות. יכול להיות עשרות רבות של שנים. עשרות רבות של שנים עד שנחמיה הגיע, ואז הוא גומר לבנות החומה, וזה לוקח לו עוד כמה זמן, לא שנים או לחודשים, ואז בדיוק החלות החומה, וימצא כתוב מגילת היחס, ואז מקרים עוד פעם את כל מגילת היחס. כל מגילת היחס. בשביל מה? תגיד לי. ומצא כתוב מגילת היחס, רש"י יכתוב שם, אשר כתובה שם, או אשר נכתבה בימי יהויכין, בימי זרובבל. מה הפשע החזרה הזאת? הפשע החזרה הזאת מובן מאוד. משום ש... כשכתבו את מגילת היחס בתחילת ספר עזרא, אז המגילה הזאת נכתבה מתוך מבט מלא אמונה ואהבה ושמחה של ראשיתו מצער ואחריתו יסגה מאוד. תחילת בניין, תחילת יסוד המעלה, תחילת בניין הבית, הבית השני, הבית השני התחיל בצורה מאוד 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 מצומצמת, אבל הייתה שמחה גדולה ואדירה, משום שהיה ברור לכולם, כמו הקיבוץ הראשון, כמו היישוב הראשון, כמו הצריף הראשון בזיכרון יעקב, דברים כאלה, שבדי שזה כעין וכאפס לעומת השממה, אבל יש תחילה של חיים, יש תחילה של חיים. כמו תינוק שנולד ועוד לא אומר יותר מדי דברי תורה, נכון, ועוד לא יודע להסביר תשובות של רבי עקיבא, אבל אתה שמח, כי אתה יודע, זה התחלה. אז מגילת היחס נכתבה שם בספר עזרא בצורה מלאה שמחה והודיה גדולה כזו וכו. זה מגילה מלאת גאווה אמיתית על היחידים שזכו להיכנס לאיגרת הזאת, למגילה הזאת, שמתוכה יצמח כל הבניין. עד ספר נחמיה כבר עברו עשרות שנים, ובעשרות השנים האלה כולם הספיקו להבין שהכל היה דמיון, הכל היה ילדותי, הכל היה נאיבי. רוב ככל עם ישראל נשאר בבבל, ומרכזי התורה בבבל, והצדיקים בבבל, ואלה שעלו לארץ ישראל הם רק שוקעים. יש איזו עלייה קצרה של התעודדות בזמן עזרא, אבל יש שקיעה כלכלית, רוחנית, תרבותית, מוסרית, בכל התחומים יש איזה שפל. מה שציפינו שיהיה יסוד המעלה, מה שציפינו שיהיה אבן הפינה, התברר שזה נשאר בתור אבן, ועל האבן הזאת לא נבנה שום דבר, והכל מושפל. ואתה רואה איך בזמן שנחמיה מעיז להרים ראש, אז צרי ישראל, אלה שכאילו מתיימרים להיות ידידים, מי שולט בעם ישראל, בכלל אויבים של עם ישראל, הם תופסים את התפקידים המרכזיים, והם הם בעלי עמדות הכוח ובעלי עמדות השפעה ויכולות התקשורת הכלליות, הם בעידיים שלהם. עם ישראל יורד באמת למקומות התבוללות, אני לא רוצה לפרט, באמת כתוב סוג דברים קשים מאוד, והאווירה היא אווירת נחיים. כשנחמיה שומע מה קורה, למה נחמיה עולה לארץ ישראל, ספרנו מה קורה, הוא קורא את בגדה ופניו זועפות, והוא חש בדיכאון עצום, ואפילו המלך רואה איך נפלו פניו, משהו שהכל התברר כאשליה. פעם הראשונים חשבו שהכל יהיה טוב, לא הבינו שום דבר, הכל היה גרוע שבגרוע, הכל רק נסוג ונהרס, ככה נראה. רק כשנחמיה בונה את החומה, ברגע שהוא גומר לבנות החומה, פתאום מוצאים את המגילה. מה זה מוצאים את המגילה הזאת? המגילה הזאת זרוקה בטח ככלי אין חפץ בו באיזשהו ארגז נידח. פעם שמרו אותה מסגרת זהב, אחרי זה מישהו ראה אותה, אמר תזרוק בושה וחרפה. מגילת חסרי השכל, אפשר לקרוא לה מגילת חסרי המחשבה. הבניין האמיתי הוא בבל, שם קורה מה צריך לקרות. מה השטות הזאת שהקמנו לקורש, למשיח קורש, שמעתם מה המשיח הזה? הוא נהיה משיח פתאום, אפשר, הוא קרא לנו לעלות, התברגע הכל הבאים. אבל כשנחמיה מוצא את המגילה, כשנחמיה גומר לבנות החומה, הוא מוצא את המגילה. מה זה מוצא את המגילה? מצאו את המגילה בטח הרבה פעמים קודם. המגילה הזרוקה הזאת, האבשה הזאת, אולי מפורט שנמצאה, פתאום מוצאים אותה, ופתאום התנך קורא אותה מחדש, הוא צריך לחזור עליה מילה מילה. כי מכוח בניית החומה, שחומת ירושלים בנויה, החומה הפיזית, כן, הפיזית, זה שירושלים באופן פיזי מוגן בחומה, פירושו של דבר שיש לנו כוחות אחרים לגמרי. פירושו של דבר שעכשיו אנחנו לא נמדדים לפי הערך הבחירי של כל אחד מאיתנו. בזה שהיו אנשים כאלה שהצליחו ליצור לנו חומה, זה משדרג את הכל, זה מעביר את הכל לשלב אחר לגמרי. זה אומר שהיחידים שואבים תעצומות נפש שבאופן אישי אף פעם לא הייתה להם יכולת, בזכות בוני החומה. ולכן המגירה הזאת שכל כך הרבה שנים מעשו בה וזלזלו בה, פתאום מקבלת פנים אחרות לגמרי. פתאום עכשיו אנחנו קוראים את המגילה, ושוב אנחנו קוראים אותה ביראת רטט קודש. עכשיו אנחנו קוראים את המגילה הזאת ואומרים, נכון, ינשי יסוד המעלה, באמת ראוי ששמם יחכך לדורות עולם בתנך פעמיים. פעמיים מצד ההבנה החדשה לגמרי. אז זאת הצרה הגדולה שאנחנו בה. וכל הטעם וכל הערך של זיכרון הצרה הזה כדי להשאיר מרפא לצרה, לא כדי לזהות בעיות. והיום הזה זה יום שמסוגל לזה, ומעילה ההלכות של היום הזה הן הלכות שמסוגלות לזה, מסוגלות להמשיך את הזיכרון לכל שלושת השבועות, שיפכו בעזרת השם לסור ושמחה, ומתוך שלושת השבועות לכל השנה כולה, לזכור מה המשימה ומה באמת עיקר הכוח ומאיפה בעיקר אפשר לצמוח, ושנזכה לבשורות טובות.